מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים. אני מנוחה פוקס, ואנחנו כאן בתוכניתנו הקבועה מנוחה בבית, כי כל בית, כפי שאנחנו יודעים, צריך גם מעט מנוחה. אנחנו כאן בתוכנית הזו מביאים כל מיני תובנות וערעורים שעברו עליי בשבוע האחרון שלי, ואני רוצה לשתף אותם גם איתכם. ואני שמחה בהשתתפותכם, שמחה שאתם כותבים לי, ואני קוראת מה שאתם כותבים, ומאוחר יותר אני אשתדל להזכיר כאן את כתובת המייל שלי. בואו נפתח דבר ראשון בהפגנה הזאת שהייתה אתמול בלילה, הפגנת הימין, והפגנה שאני בעצם לא ידעתי ממנה, לא ידעתי שהיא הולכת להיות, לא שמעתי ממנה, וכששמעתי זה היה פשוט כשנדחתה הרצאה שלי שאליה הייתי צריכה להגיע באזור המרכז אתמול בלילה, ואז שמעתי שהולכת להיות הפגנה. ואז הבנתי שהרעש והצלצולים שמביאה ההפגנה של השמאל בירושלים, וכולנו שומעים כל הזמן אותם, הבנתי שהולכת להיות הפגנה מהסוג הזה גם שם, להביא את הרעש הזה, את הרעש והצלצולים גם למחוז תל אביב. ושמתי לב לדבר מעניין, שבעצם אותה דרך שנוסעת לירושלים, היא אותה דרך בדיוק שנוסעת לתל אביב. אותן מדרגות שעולות לירושלים, הן אותן המדרגות שיורדות לאזור המרכז. זאת אומרת שהדרך נשארת אותה דרך, שהמדרגות נשארות אותן מדרגות. והשאלה רק למה הן משמשות המדרגות האלה, לאיזה כיוון לוקחת אותנו הדרך, באיזה אופן הולכים בדרך הזו, לשם מה פוסעים בה, ולמה עולים ומטפסים במדרגות, או למה יורדים בהן. מה שאני מתכוונת לומר, שבעצם הדבר, המהות נשארת אותה מהות, הדרך היא אותה דרך, המדרגות אותן מדרגות, או למשל הנדנדה שנדנה לטיבה את נכדי הקטן לפני כמה ימים בגינה, היא אותה נדנדה, אבל פעם היא עולה, היא למעלה, ופעם היא למטה, כי היא יורדת. אבל תמיד היא אותה נדנדה, ותמיד היא תישאר נדנדה, בין אם היא עולה, בין אם היא יורדת. זאת אומרת, בעצם אין דבר טוב ורע, אלא כל דבר יכול להשתמע לשני פנים. אנחנו בעצם מחליטים מה לעשות עם הדבר הזה. בואו נראה למשל את האור האדום, כן? את מי לא מרגיז כשהוא נתקע באור אדום, נוסע ונוסע והכל זורם כל כך טוב, והנה טרח אור אדום. מרגיז, נכון? מעצבן. העצירה הזאת ממש ממש מרגיזה, והיא מרגיזה גם את הולכי הרגל וגם את הנהגים בכבישים. נסעתי פעם עם נהג שלקח אותי לאיזה מקום, ובכל פעם שהיה אור אדום, הוא פשוט התנפל על הטלפון שלו כדי לכתוב הודעה, כאילו הוא חיכה לזה, אני לא יודעת כמה זמן לכתוב את ההודעה הזו, הטלפון מהר מהר לקח את הטלפון, כתב את ההודעה והניח בצד. על פי רוב הנהגים מתעצבנים על האדום הזה, אבל דווקא הוא שמח. היה נראה שיש לו הרבה מאוד מה לעשות, והוא פשוט מנצל את הזמן, וכותב את מה שהוא צריך לכתוב. אז נכון ש... יש נהגים שכותבים תוך כדי כתיבה, תוך כדי נסיעה, וזה באמת נורא והיום. ונכון שאסור לכתוב גם באותה הפסקה קלה של הרמזור האדום, אבל לפחות הוא הוכיח שיש לו מה לעשות עם האדום הזה. הוא לא נגדו, הוא לא סובל ממנו. אפשר לראות את זה גם עם נושא האינטרנט. כמה שאנחנו מרבים לקטר עליו ולדבר נגדו. ולהתרגז מדברים שנכתבים שם ונעשים שם, ולחשוב לעצמנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהקרובים אלינו לא יתקרבו לשם. ואנחנו כל פעם שמים את המילה אינטרנט מול העיניים שלנו כדבר שלילי. אבל בעצם כולנו יודעים שמה לעשות, האינטרנט גם יכול להיות חיובי, כשהוא מסייע ועוזר לנו בעניינים שונים, הוא יכול גם להיות חיובי. אני פגשתי פעם מכרה, שעמדתי ודיברתי איתה, ותוך כדי דיבור, לעשה מסטיק. ואני מדברת איתה, ואני ככה, עוברת לי, חולפת בי איזו מחשבה שאומרת, מה? לא מכירה אותה כך, ללעוס מסטיק ולדבר עם בן אדם, פחות נראה לי הדבר. ואפילו אם הייתי מחפשת איזה משהו טוב, למה היא עושה את זה? אני לא יודעת אם הייתי באותו רגע מוצאת וחושבת על למה. אבל בסוף הדברים, אחרי שדיברנו שיחה שלמה של חברות, אז היא אומרת, אנחנו נפרדות אחת מהשנייה, אז היא אומרת, ודרך אגב, סליחה, אם הפריע לך המסטיק, אני כבר יומיים אוכלת מסטיק, בגלל איזה חיידק שחטפתי ואני לא יכולה לאכול אוכל רגיל, ואני פשוט לועסת ולועסת ולועסת, כי אני ממש 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 רעבה. הדבר הזה לא יכול היה לעלות בדעתי, כן? אבל ברגע שהיא אמרה לי את הדבר הזה, אז פתאום המילה הזאת, מסטיק, שנראית לי מילה כל כך שלילית, מה זה? ללעוס מסטיק ברחוב, כן? או כמה אנחנו אומרים את זה לתלמידים, מה זה ללעוס מסטיק בכיתה, בשיעור בכלל, כן? זה מילה כל כך שלילית בעינינו. והנה, עם כל השליליות שבדבר, פתאום אני יכולה לראות את הבן אדם ולומר לעצמי, וואי, אז מסטיק הוא לאו דווקא שלילי, נכון? הוא גם יכול להיות חיובי. אנחנו יכולים לראות לפעמים שמגיעה לנו שיחת טלפון. ושיחת הטלפון הזאת מאוד ככה הגיעה בזמן, חברה טובה, אני באמת רוצה לדבר איתה, לשוחח איתה, כמה טוב לי לדבר איתה, כל כך חיכיתי לזה, והנה אני לוקח את הטלפון וכל כך שמחה עם הטלפון הזה שהביא לי את השיחה הזו. ולפעמים מגיעה השיחה בזמן שאנחנו ממש טרודים ועסוקים, ואין לנו זמן ואין לנו רגע, ופתאום מגיעה השיחה הזאת, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אוף, מה אני אומר לה, או מה אני אומר לו, איך אני אצא מזה, וכל מיני דברים כאלה. כך ששיחת טלפון יכולה להיות מרגיזה ומעצמנת, ויכולה להיות ממש ממש חיובית. ולא רק חפצים דוממים, כמו מדרגות ונדנדה ודרך ואינטרנט, מסטיק וכאלה דברים, כן? יכולים להתפרש לטוב ולרע. גם התנהגויות של אדם יכולות להתפרש לטוב ולרע. ראיתי קבוצה של מטיילים, איזו משפחה שטיילה על המדרכה, ואני בדיוק ישבתי על הספסל מתחת לביתי, ושמעתי ילד אחד צועק וקורא לאבא שלו, על אחיו, אבא תגיד לו, כל הזמן הוא נוגע לי בדברים, ורואים את הילד השני מחטט, מכניס את היד שלו לתוך התרמיל או התיק הגדול שהחזיק הילד על הגב שלו, ואני שמעתי את האח הזה, עונה, מה אתה רוצה? בסך הכל סידרתי לך את הדברים, כי הכובע שלך, התיק היה פתוח והכובע כמעט נפל החוצה. וכמובן שהוא הוסיף אחר כך ואמר, טוב, אתה לא רוצה, אני לא אסדר לך עוד פעם, אני לא אגיד לך שנפלים לך דברים, וזה כבר לא משנה, כן? אבל איך דבר יכול להתפרש לשני כיוונים? כן? הילד צועק, הוא נוגע לי בדברים, ואנחנו מכירים את זה, שילד נוגע בחפצים של אחיו, מעצבן ומתעצבן וכך הלאה, והנה פתאום הוא נוגע לי בדברים, נהפך ל... בסדר, הוא נוגע בדברים, זה בסדר, הכל בסדר, כן? אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בהתנהגויות של אנשים שבעצם מתכוונים לדבר אחד ונשמעים אחרת, חושבים אחרים, חושבים עליהם אחרת, ומתברך שהדבר הזה בכלל, בכלל משהו אחר, כן? אפשר לראות ילד שמושך את השני, ואז הילד יכול מאוד להתעצבן על זה. למה אתה מושך אותי? כי ממתי זה יכול להיות טוב שילד אחד הולך מאחוריך ופתאום מושך אותך. אבל בואו נחשוב על זה, שמאוד יכול להיות שבור היה ממש לפני הילד האחד שהולך, והילד הזה משך אותו מאוד חזק אחורנית. והנה הילד שהלך ראשון כבר מתעצבן, ובסופו של דבר מתברר שהמשיכה הזאת יכולה להיות לשני כיוונים. בעצם כל תנועה שלנו, כל דיבור שלנו, כל דבר, כל עצם, יכול להתפרש לשני הצדדים. לשני כיוונים, וכל עוד אנחנו חיים, ברוך השם, אנחנו בתנועה, והתפקיד שלנו כנראה הוא תמיד לשים לב, מתי התנועה חיובית ומתי אינה חיובית, מתי היא מועילה ומתי אינה מועילה, להסתכל, לבדוק, לבחון, לראות. אם אנחנו יוצאים להפגנה, האם אנחנו עולים או יורדים? לאן אנחנו רוצים להגיע בהפגנה הזאת? לכאן או לכאן? אנחנו עולים, מטפסים במדרגות כדי להגיע להפגנה. אנחנו רוצים עכשיו לרדת או שאנחנו רוצים עכשיו לעלות? לאן אנחנו רוצים ללכת? לאן דרכנו? לאן אנחנו פונים? וההפגנות האלו, זה בכלל סיפור אחר, אולי נגיד עליהם עוד כמה דברים, עוד מעט, אבל בכל דבר ועניין זה כך. אנחנו צריכים לבחור. הבחירה היא שלנו. המציאות קיימת, אבל הבחירה היא שלנו. ואנחנו נחליט לאן פנינו מועדות. אתם מכירים את זה שאנחנו רוצים להדגיש משהו, ואז אנחנו מדגישים אותו במילה ממש. למשל, שמעתי בת אחת שיצאה מחדר בריחה, וסיפרה לי חברה אחרת שלא הייתה איתה בחדר בריחה, ואמרה לה, הייתה מאוד מאוד ככה, מאוד התפעלה, וסיפרה לה בהתפעלות רבה, ואמרה, תשמעי, זה היה מוגזם, כך היא סיפרה לה על הדבר הזה שקרה שם בחדר בריחה, ופרטה, ואמרה, מה היה מוגזם, לחפש את הדבר הזה וזה, ועד שהם מצאו את זה, בסוף לא הצליחו לפתוח, ואחר כך היא המשיכה וסיפרה תוך כדי דברים, ועל עוד משהו שהיה שם, ואמרה עליו, זה היה ממש מוגזם, והדגישה את הממש מוגזם הזה, וסיפרה כמה שזה היה מוגזם, הדבר הבא שהיא סיפרה עליו, כי איך רצו בכלל שנוכל לדעת איפה זה מתחבא, אם לא ראו שום דבר בכלל, ולא היה שום קצהו של מידע על הדבר הזה, איך יכולנו בכלל לחשוב על זה? והיא הדגישה את המילה ממש. ואז היא ממשיכה לספר, ולספר, ולספר, והנה היא מגיעה לממש, ממש, ממש, והיא אומרת, כן, תדעי לך שזה היה ממש, אבל ממש, 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 וכך הלאה. וברגע שהיא אמרה כל כך הרבה את המילה ממש, לאט לאט התחלתי להבין שהדברים שהיא אמרה בתחילת הדברים, הממש הראשון, פתאום הוא נורא התגמד, והוא נהפך לכלום. כי מה זה? ממש קטן, לעומת ממש, אבל ממש, 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 כן? הוא אפס אפסים. כאילו, מה שקרה בחדר בריחה בהתחלה זה שטויות. היא אמנם אמרה, ממש היה שטויות. עובדה שמה שקרה אחר כך היה הרבה יותר ממש ממה שהיה בהתחלה. ואפשר לשים לב לזה שהרבה פעמים כשאנחנו מגזימים במשהו, אז כבר לא מייחסים כל כך חשיבות למה שנאמר קודם. כי הדבר הבא נאמר מאוד מאוד בהגזמה. ואנחנו עוד רגע, ממש עוד רגע קט, מגיעים לחופשת בין הזמנים. לחופשה האמיתית של הציבור החרדי. וככל שאנחנו נשכיל ללמד את הילדים שלנו, שגם משחק פשוט יכול להיות משהו מאוד גדול, שגם הנאה קטנה יכולה להיות הנאה מאוד גדולה, ככל שנשכיל לעשות את זה, כך הם לא יגיעו לבקש כל הזמן עוד ועוד, ואטרקציות גדולות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עד ענקיות של ממש. כי אפשר ממש לראות את זה, ואני בטוחה שכולנו מכירים את זה בתוך הבתים שלנו, שלמה שאנחנו מרגילים את עצמנו, לא רק את הילדים שלנו, את עצמנו ואת הילדים שלנו, לשם הם הולכים. ואם אנחנו מלמדים אותם על משהו מאוד גדול, בהגזמה רבה, הם כבר לא רואים את הדברים הקטנים שהם היו רגילים להם בהתחלה. בן אדם שאוכל כל היום מיני מתיקה ומגדנות, הוא לא מרגיש טעם בפרוסה עם הגבינה, בפרוסה עם החמאה, הוא לא מרגיש טעם בזה. הוא כבר רוצה משהו הרבה יותר טעים. בן אדם שרגיל לארוחת בוקר לאכול בכל יום טוסט עם גבינה צהובה ועגבנייה, לא יסתפק בארוחת בוקר של פרוסה מרוחה בגבינה פשוטה, נכון? לא יסתפק בזה, למה? כי הוא יתרגל למשהו הרבה יותר גדול מזה. אז ככל שאנחנו נרגיל את הילדים שלנו לכך שיש לנו אטרקציות הרבה יותר גדולות בתוך העסק הזה שמחכה לנו בצד לבין הזמנים, ככה יחכו לדברים הגדולים, 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 ולא יענו מהדברים הקטנים שנמצאים בצד. אבל אם אנחנו נדע להרגיל את עצמנו ואת הילדים שלנו, שזה בסדר גם ללכת על קטן, זה נכון שזה בין הזמנים, נכון שיש לנו רק 3 שבועות של חופשה, נכון, אבל עדיין אלו 3 שבועות, ושלושה שבועות זה הרבה מאוד ימים, ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אז בואו נראה לאט לאט מה פה עושים. נרכיב לעצמנו תוכנית, רשומה, של כל מה שעושים כאן, ונחפש מה עושים בכל יום, ונמצא את הדברים הטובים והיפים של ממש, גם בדברים הקטנים, הרגועים, של בתוך הבית, של יציאה קצרה החוצה, של גיחה קטנה לאיזשהו מקום, ולא נקפוץ מיד לאטרקציה הענקית הגדולה שהולכת להיות, ונדבר עליה כל כך הרבה, ונחשיב אותה כל כך הרבה, ונעשה ממנה כל כך הרבה עסק ועניין, אלא נפנה לדברים הקטנים, נעשה מהם עניין גדול, נסביר, אבל תמיד אני מדגישה ואומרת קודם כל לעצמנו ואחר כך לילדים שלנו, איזה כיף הולך להיות. כן, ביום הראשון אנחנו נהיה בבית, ופתאום נרגיש את החופשה, נרגיש מה זה שלא צריך לקום בבוקר אשכם ולצאת אל הכיתה, להכין שיעורי בית, ונרגיש מה זה קצת לנוח, באמת לנוח, ונקום קצת יותר מאוחר, כמובן בלי לפספס זמן תפילה, לקום קצת יותר מאוחר, ונאכל ארוחת בוקר, כולנו ביחד, וואו, כולנו ביחד, ואחר כך נשב ונעשה פאזל של 1,000 חלקים, כולנו ביחד, ונראה מתי נסיים אותו, ייתכן שזה יהיה עד סוף היום, וזו תוכנית נהדרת ומקסימה, ומרעיבה לנו, לכל המשפחה, אז נחכה לזה, בקוצר רוח, ונדע שעוד מעט זה הולך להגיע, וזה קרוב אלינו, ואנחנו מחכים לזה ורוצים את זה. ואז ביום השני, מה נעשה ביום השני? נשב ונחשוב ביחד, ונכין תוכנית כזאת, שהילדים יראו מול העיניים הרבה מאוד תוכניות, ממש ממש מהנות. ואין מהנות? לאו דווקא, בגלל שאין מאוד גדולות, ואטרקציות עצומות, ויציאות מהבית לנסיעות של שעות, לא בגלל זה. הן יהיו מקסימות בגלל סיבות אחרות, התוכניות האלו, בגלל שכולנו ביחד, בגלל שאין לנו זמן בימים כתיקונם לעשות את הדברים האלו, בגלל שהנה קנינו את המשחק הזה, ואפשר לראות כמה שהוא נחמד ואטרקטיבי ויוצא מן הכלל, בגלל שאפילו אבא יוכל להתפנות בזמן הזה, בזמן אחר אין לנו אותו איתנו כאן למשחק שקט ונחמד על הרצפה, מכיוון שנוכל לחלק את עצמנו בין הילדים ולראות מה יעשו הצעירים יותר, ומה יעשו הבוגרים יותר, וזה הכיף שבדבר, וככל שאנחנו נהפוך את הדברים הקטנים, הפשוטים, לאטרקציות, ככה נצליח לגמד ולהוריד את האטרקציה היותר גדולה, שהיא לא תיהפך לה ממש, 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 לה אנחנו מחכים כל הזמן, כי היא הולכת להגיע, אלא הכל נחמד, הכל מקסים, הכל רצוי, להכל חיכינו, והכל נהדר, וכשאנחנו מגיעים למצב כזה, אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו הילדים שלנו יודעים להעריך גם את הדברים הקטנים שאנחנו עושים בשבילם, שאנחנו מתכננים בשבילם, וגם נהנים מההוצאות הקטנות שאנחנו מוציאים, כי לא כל דבר זה הוצאה כספית, לא כל דבר שאפשר ליהנות ממנו זה כסף גדול. יש דברים שאפשר ליהנות מהם בקטן, בקטנה, בלי להפוך עולם, בלי להרגיש שכבשנו את הגלובוס, לא, ממש ממש. עכשיו, הדברים שאני אומרת עכשיו, הם דברים שהיום קשה יותר לומר אותם מפעם, אלו דברים שאמרתי אותם גם בעבר, לפני שנים רבות, כשדיברתי כאן ברדיו ובמקומות אחרים, אמרתי את הדברים הללו, והם נשמעו אחרת מהיום, היום שכל כך הרבה אנשים יוצאים מהארץ, ונוסעים לחול, קשה יותר להגיד, בואו נרגע. עדיין אני חושבת שאם נצליח להקנות לנו ולאלו שסביבנו, שגם חוויות קטנות הן חוויות, יהיה הרבה יותר טוב לכולנו. בואו נצא להפסקה קלה של פרסומות ונשוב בעזרת השם מיד. חזרנו מהפרסומות ואנחנו ממשיכים בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם קצת מנוחה. קצת להתחבר למה שדיברתי קודם לפני הפרסומות. אתם מכירים את זה בוודאי, שאנחנו הרבה פעמים כשאנחנו עסוקים במשהו מסוים, אנחנו במקום להיות עסוקים בו, לחשוב עליו, להיות בתוכו, העיניים שלנו נשואות הלאה, הלאה, מה יקרה בעתיד, מה יקרה בהמשך, מה מצפה לנו מעבר למשוכה, אנחנו רואים מה יקרה אחר כך, כן? ואנחנו עסוקים במה יקרה אחר כך, או מכיוון שאנחנו מרגישים שעכשיו לא טוב לנו מספיק, ולכן העיניים שלנו נשואות לא נורא הלאה, מה יהיה בעתיד, ובעתיד יהיה טוב יותר, או שלא רע לנו עכשיו בכלל, ואפילו נחמד לנו מאוד, ואנחנו פשוט חוששים שיגיע העתיד הזה, ואז אנחנו נפסיק לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו. אפשר לראות את זה בחופשה. הרבה פעמים שאנחנו עושים משהו שמאוד מאוד נחמד לנו, אנחנו מתחילים פתאום לחשוש שיגמר הקיץ הזה, שתיגמר החופשה הזו. כן? רואים את זה הרבה כשיוצאים לחופש, רואים את זה אצל ילדים, איך שהם מתחילים לספור את הזמן עד לסוף החופשה, כי הם פוחדים מאוד שהנה עוד מעט החופשה כבר מסתיימת, והם סופרים בלוח כמה ימים נשארו, עוד מעט זה כבר נגמר. והם דואגים, עוד מעט ייגמר, עוד מעט זהו זה. כשמתחיל בין הזמנים ויש שלושה שבועות, שומעים הרבה פעמים, כבר עבר שבוע אחד שלם מבין הזמנים, מה כבר הוא עבר, כבר הוא נגמר. וזה קורה לנו כשאנחנו באמת אוהבים את מה שנעשה עכשיו, אבל הראש שלנו, אוי, כבר נגמר, אנחנו עוד מעט נגמר בין הזמנים, כבר שבוע אחד עבר, כן? הראש שלנו עלה, עוד מעט נגמר, עוד מעט עובר, אוי ואבוי, מה יהיה? ואז במקום לענות מעכשיו, העיניים שלנו נשואות לעתיד. במקום לחשוב על ההווה, על מה לעשות עכשיו, כמה אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו רק חושבים על מה יהיה הלאה. ומי שחי את ההווה, בעצם זוכה, זוכה בפיס. כי ההווה, זה מה שנמצא בידיים שלנו. ממנו אנחנו יכולים באמת להנות. ממה שהיה בעבר, אנחנו כבר לא יכולים להנות באמת. ממה שיהיה בעתיד, אנחנו כבר לא יכולים עדיין להנות. לא יודעים באמת מה יהיה אז, ולא יכולים עדיין להנות. ולפעמים אפילו, אנחנו צופים את העתיד השחור, כן? ילדים שפחות אוהבים ללמוד, צופים את העתיד השחור יותר, אבל עדיין לא נהנים מההווה. כי עוד מעט ההווה הזה נגמר. וזה מטיל עלינו אימה ופחד. עוד מעט הוא נגמר, עוד מעט הוא עובר. אמרה לי מישהי, שעובדת בעבודה משרדית הרבה שעות בישיבה, שכל פעם היא הייתה חושבת לעצמה משך כל שעות העבודה שלה, ועבודה שהיא אוהבת לעשותה, כן? היא נהנית ממנה, וכל פעם בראש שלה היו חולפות המחשבות של מה, מתי עוד רגע זה נגמר ואני הולכת לחדר כושר, כן? כי היא רוצה אחר כך ללכת לחדר כושר, וזה ייגמר, כאילו זה הדבר התפל, הלא עיקר, אפילו שאני אוהבת את העבודה שלי, אבל אני לא רואה את זה, למה? כי העיניים שלי כל הזמן שם, שאני אסיים, ואני אלך לחדר הכושר. ואז קרה שהיא לא יצאה בסופו של דבר לחדר כושר, כי עד שהיא סיימה את העבודה, אז כבר היה מאוחר, לא תמיד התחשק ללכת, לא תמיד זה כל כך נחמד, לא תמיד נשאר לה זמן, והיא ממהרת לחזור הביתה, וכך הלאה וכך הלאה. ואז מה שקרה שתמיד את ההווה היא לא זכתה בו, כי היא פשוט קישתה אותו בהרבה קישוטים שיבואו בעתיד. בעתיד היא לא זכתה כי היא לא הספיקה להגיע לדבר הזה. ועד שהיא החליטה באמת שהיא חיה את ההווה. והיא חיה את ההווה ונהנית ממה שהיא עושה בהווה, כי היא באמת נהנית ואוהבת את זה, ואפילו הוסיפה לעצמה עוד משהו לזמן הזה שהיא נמצאת בעבודה, והחליטה שאת אותו כושר היא תכניס אפילו לאותו זמן שהיא בעבודה, כי היא יכולה לעשות את זה תוך כדי, יש היום כל מיני מלמדים בכל מיני צורות איך לעשות את הכושר, גם תוך כדי שאנחנו על כיסא, או תוך כדי שאני קם לרגע מהכיסא, ונשען כך ונשען אחרת, ומטה את עצמי כך ובצורה אחרת, והנה, בעצם היא נשארה בעבודה שלה, נחמדה לעבודה, קישתה אותה בכמה קישוטים, וזהו, וטוב לה ככה, כמו שהיא היום. אנחנו יכולים לראות את הנסיעות לפעמים, שנוסעים לאיזשהו מקום, נוסעים עם הילדים, ופקקים בדרכים, והיום בכלל פקקים, פקקים, כן, בעידן של הפגנות כה מרובות, ואנחנו מלאי פקקים, כן, לא חסרים פקקים, ואנחנו כל פעם מה עושים? נאנקים תחת הפקקים האלו, ואומרים לעצמנו, טוב נו, נגזר עלינו, ונוסעים, ובכלל הוא יזמרי שהזמן יותר קצר, ואחר כך הזמן מתארך עוד יותר, ונאנקים לאורך כל הדרך, אבל זה ההווה שלנו, מה נעשה אם לא להנח? הרי זה המצב, המצב הוא נורא והיום, אבל אם אנחנו אומרים לעצמנו, אבל זה ההווה שלנו, ואנחנו פה בתוך הרכב עם הילדים שלנו, יכולים לעשות משהו ביחד גם פה, לא צריכים לחכות שנגיע לשם, יכולים עכשיו להשתמש בהווה הזה, להנות מהזמן הזה, אז פתאום אנחנו מגלים שיש לנו הרבה זמן של שהייה בצוותא, ושל אפשרות למוזיקה, כמובן לא עכשיו בית, תשעת הימים, כן? ואפשרות לשוחח בטלפון עם מי שאני צריכה, ואפשרות לפתוח רדיו כל חי, אם אני מרגיש שזה מה שאני רוצה לעשות, וטוב לי עכשיו לעשות את הדבר הזה. אני יכול לעשות המון דברים, יש לי הרבה זמן בשפע של בילוי, ואגב זה בילוי שנכפה עלינו, אבל זה ההווה שלנו, וזה יכול להפך לבילוי אמיתי. אז בואו נזכור שהאטרקציות שלנו הן כבר פה. הן בעצם ההווה שלנו. האטרקציה היא ההווה. אז לא נחשוב כל הזמן, אוף, נשאר רק כך וכך זמן, ועוד מעט הולך ונגמר, וכמה חבל, כי אם נחשוב כך, אז באמת הזמן ייגמר לנו מאוד מהר, ויעבור מאוד מהר, ולא ישאיר חותם אחריו, כי לא נהננו, או ממה שלא נהנים, גם לא זכורים, ולא משאירים חותם שלו. אז חבל. אמרה לי פעם אישה, תראי איך הזמן רץ. עוד כמה שבועות של חופש, ואז מגיעים הלימודים, ואז כבר סליחות, וחגים, ואחרי החגים כבר תוך רגע מגיע חנוכה ופורים, וזהו פסח. ואחרי פסח זה כבר סוף השנה, והשנה מסתיימת. אז זה נכון, זה נכון שהזמן רץ, ונכון שהחיים עוברים מאוד מהר, זה נכון, אבל זה קורה מתי? זה קורה כשנהנים, אז הזמן רץ והזמן עובר מהר. אז בואו נגיד לעצמנו, בואו נחיה בשקט, נחווה את הרגע, ולא נסגור את השנה ואת הזמן כל כך מהר, כי כרגע הוא שלנו, הוא בידינו, אז חבל פשוט לסגור אותו כרגע. ואיך אפשר שלא לגעת לסיום במצב העכשווי, בהפגנות, בעיצומים? ואני מרגישה שמשפט שלמה מתחולל מול עינינו, ואין מי שיעצור. טוב, כולנו מכירים את משפט שלמה, כן? שתי אנשים שהגיעו לפני המלך, וכל אחד טענה שהילד החי, התינוק החי הוא שלה, ואז המלך שלמה אמר, בואו נחתוך, נגזור את הילד ונראה, לפי התגובות של העין למי שהיה הילד, ומה שאנחנו רואים עכשיו, זה יותר חריף מזה, כי בלי שבא שופט ופוסק, גזרו את הילד, פשוט מחליטים וגוזרים את הילד והופכים את המדינה ועוצרים את התנועה ושובתים ומסרבים ואי אפשר לנסוע לשום מקום. לי נתחתה הרצאה שאנשים חיכו לזמן רב רק בגלל שלא ניתן היה לנסוע ולהגיע למקום בבטחה. וכבר היו בעבר מקרים שבהם צד אחד של המפה היה מושפל, בזוי, מרוסק, עלוב, מרות, והצד הזה עשה כל מה שיכול, עד הרגע שבו הוא הבין שאם הוא יעשה עוד משהו, הוא כבר גוזר את התינוק, הוא גוזר את הילד, הוא גוזר את הארץ הזאת, מפלג אותה, ונראה שמבלי דרך חזור. ואת הדבר הזה לא רצו לעשות בעבר. למה? כי מי שמרגיש שהארץ הזאת, שהתינוק הזה הוא שלו, הוא לא יחתוך אותו, הוא לא יגזור אותו, הוא לא יפלג אותו. לעומת זאת, אלו שמעיזים להרוס כל חלקה טובה בארצנו, ואומרים בפורש, לא אכפת לנו שהתינוק ימות, העיקר שנצליח במעל עלינו. והם ללא רחמים, חותכים את התינוק להרבה מאוד חלקים קטנים, ומשביטים ואורסים ומסרבים ומשחיתים כל חלקה טובה. וברגע שהכניסו כאן את הסרבנות הזאת, את הפוליטיקה הזאת, למקומות שלשם אלו לא צריכות להיכנס, ברגע שזה נכנס, אז הרסו את הארץ. ולאנשים האלה כנראה לא אכפת שהארץ תרכב, ולא אכפת שהארץ תרמס, לא מעניין אותם. כי מי שמחליט לקחת את התינוק ולגזור אותו, הוא אותו אחד שלא אכפת לו ממנו. אם היה באמת אכפת לו, הוא לא היה מגיע למהלכים האלו. אבל על אף כל זה, בואו אנחנו נראה בחורבן הזה, בשואל הזה שמסתובב כאן, את הגאולה האמיתית. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על אר ציון ששמם שואלים ילכו בו. אבל לעומת הבלגן הגדול הזה, אנחנו יכולים לראות בעינינו את לומדי התורה שלנו, שלא משהו מתלמודם עד הרגע הזה, כן, עד שמגיעה החופשה הזאת שלהם, למדו ולמדו ושקדו על תלמודם, ובואו נזכור שרק בזכותם הארץ הזאת, על אף המהפכה הגדולה, כן, הארץ הזאת חיה וקיימת ועומדת, ואם נזכור את זה, נוכל להתעודד בזה, נוכל להתעודד בזה ולדעת ש... הקדוש ברוך הוא ברחמיו ימשיך וישב על כיסאו, והוא זה שרואה את זה, רואה את האמת בעיניו. יש לנו מנהיג, העולם חי וקיים, אנחנו לא חוששים באמת, הוא ברחמיו יעשה סדר איתנו. ואנחנו מבחינתנו יכולים לשוב ולהבטיח שנשוב אל השם בכל ליבנו, ונוכל לקוות שיחדש ימינו כקדם, ונראה את הישועה כמה שיותר מהר. במילים אלו נסיים את תוכניתנו להיום. אני מודה לפסח בגד שהיה איתי כאן, ולכם מאזיני היקרים. אנחנו נשוב וניפגש עוד בעזרת השם, ועד אז נבקש ונתחנן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.